טוב, אז אולי כדאי באמת ללמוד משהו על הרב אלישע. עוד אנחנו לומדים פה מידות הראייה, ערך אמונה. נכון, התחלנו ערך אמונה? אז אני מציע ללמוד את זה, נדלג קצת, למדנו רק פסקה א', אני מציע אולי ככה לכבודו ולהמשך דרכו של הרב אלישע, נלמד אולי את פסקה י' א'. בסדר? אתמול למדנו את זה גם במקום אחר, אז אני חושב שראויים הדברים. א', מצד חשיבותם, וב', ודאי להערת דרכו ותורתו ואישיותו של הרב אלישע. נקרא כמה שורות. ערך, אנחנו במידות הראייה, ערך אמונה, פסקה י' א'. אותה השקפת העולם שתהיה גלויה לכל לעתיד לבוא, כשיתחדש העולם ויצא מאירורו, מלשון ארור, כשמשתחרר בחירות שלמה שאין בה שום דופי, אז אותה השקפת העולם שתהיה גלויה לכל עתיד לבוא, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. אבל, ומתוך שהיא קדומה בזמן, אין העולם מסוגלה. לפיכך היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה, שמתגלה בדבר נשגב, שגם בלא ידיעה ברורה, רק בחוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד, מכירים בו הלבבות. וההמון הגדול שחושו הטבעי ומקרבו איתן, מקושר הוא באמונת אומן וחי בחיים עצמיים כביריים. זה נפלא מאוד המשפטים האלה. משפט שני, או חלק שני, הוא נבוני לב, הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור, לאור עולם של עתיד, והתוצאה של כל זה, והוא נועם השם המתבקש בכל שכלול של קדושה, מיסוד תפילתו של משה בשכלול המשכן, והנה עם השם עלינו, מעשה ידינו כוננו עלינו, ומעשה ידינו כוננו. טוב, בואו נתחיל ככה ללמוד, ודרך זה נתחיל קצת לפגוש את הרב אלישע. אנחנו יודעים שבעצם מה שמנהל את החיים של האדם, זאת התודעה שלו. השכל, השקפת העולם שלו. נכון, השקפה נקראת השקפה, כי היא מעין משקוף, כמו שיש בדלת, בשער, יש מזוזות ומשקוף. המזוזות זה הכתלים, והמשקוף זה מה שיושב על הכתלים. המשקוף נקרא משקוף כי הוא משקיף. הוא משקיף החוצה, הוא משקיף פנימה. אז השקפת העולם, בעצם ברור הדעות, ברור העולם האמונות והדעות, המחשבות, הרעיונות, ברור, ברור שהשקפת העולם היא בעצם, הייתי אומר, מה שממנו אנחנו אמורים להשקיף על המציאות, ובפרט האדם שעניינו שכל, חוכמה, אתה חונן לאדם דעת, חונן למתחר חומה בינה ודעת, ודאי דור אחרון, שהזוהר אומר על הדור שלנו, על הדורות האלה, כ-250 שנה כבר יותר, 280 שנה, באלף השישי פתחו מענות החוכמה, בין חוכמות החול וודאי חוכמת הקודש, אז ודאי שגם מעלת האדם היא חוכמה, וגם מעלת התקופה היא גילוי החוכמה, כפי שאנחנו רואים היום במדע וטכנולוגיה, אז ברור שאנחנו צריכים לפתח השקפת עולם, לפתח איך להשקיף על המציאות, איך להבין את המציאות, איך להיות חלק מהמציאות, איך לפעול בתוך המציאות, לקדם את המציאות לגאולתה וכו'. אלא מה? שיש השקפת עולם, שהשקפת עולם כוללת, השקפת עולם שלמה, השקפת עולם עמוקה, והשקפת העולם הזאת היא השקפת אמת, רק היא עדיין לא מתאימה לדור, היא לא מתאימה לתקופה. לכן ישנם דברים שהם דברים כל כך גדולים ועצומים, שהם עדיין לא ראויים שיופיעו בתקופה, אז ההשקפה, אז הדברים האלה, השקפת עולם הזאת, היא עדיין סמויה, היא עדיין נסתרת. ניקח דוגמה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. דברים ארוכים ועמוקים, נגיד את התמצית. לאה, כידוע, אמרו מקובלים, אלמא דאיתקסיא. רחל, אלמא דאיתגליא. רחל, העולם הגלוי, מבחינת משיח בן יוסף. לאה, עולם הנסתר, עולם המכוסה. בחינת שבט לוי, כהנים בעבודתם במקדש, מבחינת יהודה, מלכות בדוד. אז העולם העתידי, העולם המכוסה, הוא העולם האמיתי. ממלכת כהנים וגוי קדוש, בחינת יהודה מלאה, וכהנים בעבודתם ולווים בדוכנם, בחינת לוי מלאה, זאת האמת. זאת השקפת העולם האמיתית. אבל כרגע אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא מתאימים להיות שם, עוד לא ראויים להיות שם. ולכן אותה השקפת העולם, שתהיה גלויה לכל לעתיד לבוא. כרגע השקפת העולם הזאת מחוסה. לעתיד לבוא היא תהיה גלויה. כרגע היא מתחילה להתגלות לאנשים, לקבוצות, אבל בכלל ישראל היא עדיין מחוסה. אז אותה השקפת העולם, שתהיה גלויה לכל לעתיד לבוא. מתי? כשיתחדש העולם, ויצא מאירורו, יצא מהערירות שלו, מהערור שבו, מהחושך, מהחוסך, מהחסך, מהאלם, מהחיסרון, מהצרה, מהקושי. כשיתחדש העולם ויצא מאירורו, כשמשתחרר העולם בחירות שלמה שאין משום דופי, אז אותה השקפת עולם, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. זאת אומרת, זה שמדרגת לאה עוד לא יכולה להתגלות בפועל במציאות, אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת כבר עכשיו במציאות. בשורש המציאות היא נמצאת. בביטוי המעשי של המציאות היא עדיין נעלמת, היא עדיין נסתרת. נכון? אם אפשר לומר ככה, מלאה אנחנו באים ומלאה ואל לאה אנחנו הולכים, בדרך יש רחל. נכון? כשרחל מסרה סימנים ללאה, לפי הכיוון הזה היא באה לומר, אנחנו מתחילים ממך, הולכים אלייך, באים מהמוחלט, הולכים אל המוחלט. שישה דברים קדמו לבריאת העולם. ישראל קדמו לבריאת העולם, תורה קדמה לעולם, בית מקדש, שמו של משיח וכו'. כל הערכים והאידיאלים המוחלטים האלה הם ערכים שמהם העולם נברא. למען הגשמתם העולם נברא. אז מאין באת מהערכים והאידיאלים האלה? לאן אתה הולך למימוש והגשמה בפועל בעולם הזה של הערכים והאידיאלים האלה? באמצע, בין האידיאלים ועצמיותם האלוהית, לבין הופעת האידיאלים במציאות המעשית החומרית בעולם שלנו, בין זה לזה יש 6,000 שנה. נכון? ישראל קדמו לעולם. שמו של משיח קדם לעולם. בית מקדש קדם לעולם. תורה מוציאה את כל זה לפועל, היא קדמה לעולם. כל זה מתי הופיע בשלמות באופן מעשי. בסוף? בסוף זה הופיע. באמצע. 6,000 שנים מסובכות מאוד שנקראים עולם הזה. נקראים היסטוריה. אז רחל זה העולם הגלוי. לאה זה העולם הנסתר שממנו אנחנו באים ואליו אנחנו הולכים. אפשר לומר, לאה, רחל, לאה. מילים אחרות, כלל פרט כלל. באים מהמקור האלוהי, הולכים אל המימוש שלו, והדרך היא דרך מורכבת ומסובכת. אז השקפת העולם, אבל, כן, הנקודה העיקרית שרציתי להגיד כאן, אבל גם במעבר מלאה הפוטנציאלית ללאה המעשית, שזה רחל, לאה הזאת נמצאת בתוך רחל. היא קיימת. השקפת העולם הגלויה לעתיד לבוא, היא לא דבר שיתחדש לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה לא יהיה יש מאין. זה יש מיש. כלומר, זה קיים כבר בעומק המציאות, בשורש המציאות. אלא כרגע אנחנו עוד לא רואים שזה ייחשף לכולם. אז יחידי סגולה, תכף נראה, חושפים את זה. אבל זה נמצא כבר בפנים. אותה השקפת העולם, שתהיה גלויה לכל עתיד לבוא. כשיתחדש העולם ויצא מירורו, כשמשתחרר בחירות שלמה, שאין בה שום דופי, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. אלא מה? ומתוך שהיא קדומה בזמן, היא קדומה בזמן, כלומר היא מופיעה במרכאות טרם זמנה, כי העולם עוד לא מוכשר וראוי לה, אין העולם מסוגל לה. אז מה נעשה בינתיים? אז מהשקפת העולם הפוטנציאלית ממנה אנחנו יוצאים. אל השקפת העולם הגלויה, העתידה, שתצא בסוף אל הפועל, אליה אנחנו הולכים. אבל באמצע יש העדר, באמצע יש חיסרון. מה עכשיו עושים באמצע? אומר הרב, ומתוך שקדומה בזמן אין העולם מסוגלה, לפיכך, מה הפתרון? היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה. מהי אותה אמונה שלמה? שמתגלה בדבר נשגב, שגם בלא ידיעה ברורה, רק בחוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד, מכירים בו הלבבות. והמון הגדול שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, מקושר הוא באמונת אומן וחי בה חיים עצמיים כבריים. עם השקפת העולם השכלית המבוררת, שהיא ממנה הכל מתחיל ואליה הכל הולך, היא צריכה לצאת אל הפועל, אבל כרגע אנחנו לא ראויים לה. הקדוש ברוך הוא ברא איזה מנגנון פנימי מאוד, שהוא מה שמשמר את אותה מדרגת אמונה פוטנציאלית ועתידית, שבסוף תהיה מתורגמת על ידי שכל, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותה כרגע כטבע, כ-DNA אלוקי, וזה נקרא אמונה, מה שרב קורא לה פה, אמונה שלמה, אמונה טבעית. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא שם בנבראים בכלל, ודאי באדם, ודאי קל וחומר, בין קל וחומר, בעם ישראל בכלל ובפרטים, או בכלל ובפרטים, שם, הקדוש ברוך הוא נקרא אומן, אנחנו נקראים אומנות, הקדוש ברוך הוא הכיל בחטא, חלות, הכיל אומן באומנות. יש בנו חוש פנימי, רוחני, עמוק, סמוי מן העין, שנקרא גרעין אמונה. והגרעין הפנימי הזה, ה-DNA שלנו הזה, הוא הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו שייכים לעולם של חוכמה ושכל, הרבה פעמים אנחנו מזלזלים בו, לא מזהים אותו, לא מכירים בו, מדלגים עליו. אבל ממנו הכל מתחיל. הרב כותב בפסקאות אחרות פה בערך אמונה, שכל הלימוד השכלי והפילוסופי האלוהי הוא רק כדי להרחיב את נקודת האמונה. תסתכלו רגע בפסקה ו'. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות איננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה ויראת שמיים הברורה הטבעית. שהלימוד הוא רק מרחיב את הגבול שלה. הוא מופיע אותה. אם כן, רבותיי, מאיפה הכל מתחיל? מאיפה הכל נובע? הכל נובע מהכוח הגדול של האמונה השלמה. כלומר, מהחוש הרוחני הסמוי מן העין ודק מאוד, שקוראים לו DNA של אמונה. DNA של אלוקות שנמצא בנפש הישראלית, בנפש האנושית בכלל ובעיקר בנפש הישראלית. מהמקום שמזהה את זה ורוצה להעצים את זה, מהמקום הזה תבוא השקפה השכלית ותרחיב את זה ותעמיק את הנקודה הפנימית הזאת. רבותיי, הרב אלישע, הנקודה היסודית, אני חושב שהייתה מאפיינת את הרב אלישע, שהוא חי אותה ברמה חבריו שעשה קידה והנחיל אותם, יתחיל את זה, הנחיל את זה אלינו, גם בעצם הופעת החיים שלו, וגם בלימוד שהוא לימד כל כך הרבה, כולל במקום הזה כל כך הרבה שנים, וכו'. הנקודה הזאת הייתה נקודה מאוד מאוד יסודית אצל הרב אלישע. אני אגיד בצורה אחרת רגע. הרב אלישע נתן אמון בבני אדם. נתן אמון בכל אדם. נתן אמון במציאות, במאורעות, בהיסטוריה. הרבה גם שיחות אישיות לאורך השנים. איזה מין אמונה בלתי נדלית כזאת. אמון בלתי נדלה. ואתה שואל את עצמך, מאיפה זה נובע? זה נובע מתוך ההכרה שהנקודה האלוקית הפנימית נמצאת בכל אדם. רחוק ככל שיהיה מהשקפת עולם ומחיים תורניים מלאים. כי הרבה פעמים אנחנו אנשים השכלתניים, או מי שחושב שהוא שכלתן, הרבה פעמים הנקודה הפנימית הזאת יכולה להידחק. כי הכל תלוי בשכל ובהכרה ובתודעה ובחוכמה. וככל שיותר פלפלן ויותר מחדש ויותר מקורי, אז אתה כאילו יותר מצליח להוציא את הנקודה השכלית הזאת אל הפועל. הרב אלישע בא ממקום אחר לגמרי. הוא בא מהמקום האמיתי. ולכן כל כך הרבה אנשים היו קשורים אליו. הרב, מי ששם לב כאן, כותב, חוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד, מכירים בו הלבבות. יש לב ויש מוח. זה שני איברים שהנשמה תלויה בהם. יש מחלוקת כידוע גדולה, חס ושלום, מתי אפשר לומר שהאדם נפטר? האם במוות של הלב או במוות של המוח? מחלוקת גדולה מאוד בעולם הרפואה. אבל הלב הוא מקור החיים, הוא מזרים חיים. הלב הוא עוד לפני תודעה, הוא עוד לפני חוכמה, עוד לפני השקפת עולם. הרב אלישע היה אדם של לב, אבל לב במובן העמוק של הלב. לב ששייך למקור החיים. לב ששייך לנקודה הפנימית האמונית הזאת. אחד הדברים המופלאים שיוצא לרב אלישע כשהיית בא לדבר איתו, או גם באירועים ציבוריים וגם בעניינים אישיים, הוא קודם כל היה מקשיב. לא מדבר. היה מגיע למקומות ציבוריים שרוצים שהוא ידבר, כולם מדברים, זה יכול לקחת גם הרבה מאוד זמן, והרב אלישע יושב בפינה ושותק. בסוף, אחרי שלחצו אותו קצת, הסכים להגיד משהו. מאיפה נובעת נקודת ההקשבה הזאת? היא נובעת מנקודה מאוד עמוקה, שאתה יודע שמי שמדבר מולך, יש בו את גרעין האמונה הזה, ולכן כדאי להקשיב לו, כי גרעין האמונה הזה יוצא ממנו, עכשיו, אל הפועל, החוצה. תקשיב. פעם הרב אלישע אמר לי, הוא היה באיזשהו מקום, באזור הדרום, ודיבר כדרכו. הרב אלישע היה אדם של לב, אבל היה אדם של מוח מאוד גדול. מוח בלב, השקפת עולם עמוקה מאוד. כל מי שזוכר את הדפים שהרב אלישע היה מכין, עם הגזירות, היינו נפגשים הרבה פה למטה במכון הצילום, והוא גוזר, ואני גוזר. והיה משקיע מאוד בדפים האלה, ולא ויתר על שום, על שום מקור. זה השקף, מוח גדול מאוד. השקפת עולם שלמה כוללת מאוד. אז הוא סיפר לי פעם שהוא היה בשיעור באיזשהו מקום בדרום, ואז ניגש אליו אחד המשתתפים אחרי השיעור, ואמר לו, לא ידעתי שאפשר לדבר לציבור הזה את הדברים האלה. חשבתי שהציבור הזה אנשים פשוטים, דבר איתם פרפראות וגימטריות, הם לא מתאימים לגודל המחשבה הזה. אמר לו הרב אלישע, ככה הוא סיפר לי, אמרתי לו, לא ידעת, לא האמנת, לא האמנת, חסרה בך נקודת אמונה, חסרה בך נקודת אמון, שבכל אדם מישראל ייראה כלפי חוץ. הרב אלישע לא סבל סטיגמות, סלד מזה. לכן הוא כל כך התחבר לכולם, להמון. לא אוהב להגיד אנשים פשוטים, הרב אלישע קרא לעצמו איש פשוט מירושלים. לעומק הפשוט של המהר"ל. לכן רבותי, הנקודה הזאת של האמונה הגמורה בהשם, בעם ישראל, בהיסטוריה, בגאולתנו, בכל אדם, זה דבר, לא רוצה להגיד נדיר. כשהרב אלישע עולה פה לתורה שנים רבות, אז הוא תמיד היה מברך את העיירות הטבעיות והעיירות הפיתוח. נכון, מי שזוכר. העיירות הטבעיות זה העיירות שהטבע האלוקי שלהם חי, מאיר, מופיע. העיירות בצפון, העיירות בדרום, עמך בית ישראל. והעיירות, היה אומר הרב אלישע, שצריכות פיתוח של הטבע האלוקי הזה. אלה העיירות במרכז הארץ, שמרוב השכל והמדע והטכנולוגיה, הם יכולות לפעמים להחזיק מעצם יותר מדי. פעם אחת אני נזכר שמישהו ניסה לתקן אותו כשהוא אכלה לתורה וברך העירות הטבעיות, העירות הפיתוח. לא, 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 לא. יש את העירות הטבעיות ויש את העירות שצריכות פיתוח. מה שקוראים היום העירות פיתוח הם העירות הטבעיות. שהטבע האלוקי מופיע בהם. כשהופיע הרכבת בסדרות, כשהקימו את הרכבת בסדרות, אז הוא אומר, אנשים חושבים שהרכבת של סדרות היא אמורה להביא את האנשים מסדרות לתל אביב. הם לא מבינים שהרכבת של סדרות צריכה להביא את האנשים מתל אביב לסדרות. זה הפוך. זה הפוך. לכן זכינו. זכינו להיות במחיצתו של אדם נדיר, יחיד ומיוחד. חד בדרה. יש הרבה רבנים, כולם צדיקים, כולם גאונים, כולם חכמים, כולם טובים, כולם שליחי ציבור, כולם אוהבים, כולם ברורים. כולנו ידענו, בכל המעגלים הרבניים שיש בציבור, בעיקר הדתי-לאומי, ידענו שהרב אלישע זה משהו נדיר. זה יחיד ומיוחד. זה יחיד בדור. יחיד. במה? בהמון דברים. הנקודה הזאת, עכשיו את הנקודה מאוד עיקרית אצלה. האמון הגמור, מתוך עומק אמונה פנימי, ורק על גבי זה יבוא השכל ויעורר את הנקודה הפנימית הזאת. כשמכון מאיר היה נוסע לשבתות לכל מיני מקומות, איך מחליטים להנוסעים? צריך לנסוע להרבה מקומות. בשנים הראשונות נסענו לאזור השומרון, אחרי זה נסענו לאזור של ערים מעורבות, יהודים וערבים, והיו הרבה סגנונות. כמובן, מי שקובע באירוע, הרב אלישע. עכשיו צריך לנסוע לבית שען, עכשיו צריך לנסוע לנווה צוף, עכשיו צריך לנסוע לסדרות, עכשיו צריך לנסוע לאקו, לקריית גת, וכו'. אשקלון. כך היה. כך היה. העולם הפנימי הזה שהיה כל כך חי אצלו. סיפרתי אתמול בשיעור במקום אחר, אני אספר לכם סיפור שביום חמישי בלילה היה שיעור של הרב אלישע, פה במכון, בבית מה שישן, שיעור פרשת שבוע. היו בהם לשיעור הזה הרבה מאוד אנשים, היה מתחיל ב-11 בלילה. מאוחר. והרב אלישע כדרכו, הוא עם המונית כל היום, בכל מיני מקומות, והוא זמנים, זה לא בדיוק היה הוא, וכו', כי הוא באמת היו לו הרבה משימות, אז כתוב שיעור 11, מחכים. בסדר. מחכים, מחכים, 11:15, 11:30, 11:12, 12, אבל איש לא מגיע. טוב, 12 ומשהו, 12:30 אולי הגיע. טוב, כמובן הציבור נשאר הכי קל לשיעור. יום או יומיים למחרת, לא זוכר, שאלתי אותו. אמרתי לו, רבנו, אנשים מחכים לך. איפה אתה? אז הוא אמר לי כך, אמרתי, שמע, אני חושב שזה היה שיעור פרשת משפטים. אני לא בטוח. אז הוא אמר לי ככה, תשמע, אני הכנתי דף מקורות, הכנתי שיעור של בן אדם לחברו. לא משנה מה היה הדיוקים של בן אדם לחברו. והנה אני הולך מבית חינוך עברים, אני מספר, אני הולך מבית חינוך עברים למכון מאיר, פה בתחנת אוטובוס, למטה, עומדת איזה בחורה עיוורת, מחכה לאוטובוס, 11 בלילה. והיא הייתה עבודה לגמרי, כי מדומני זה גם היה גשם, הרוח, היה קר וזה. עבודה לגמרי. והיא שאלה אותי אם אני יודע אם אתה מגיע אוטובוס, אם אמור להגיע אוטובוס, אם יכול לעזור לה לעלות לאוטובוס. אבל נשארתי איתה עד שהגיע אוטובוס. אני בא עכשיו לתת שיעור על בן אדם לחברו, והקדוש ברוך הוא מזמן לי פה בן אדם לחברו. מה יותר חשוב, השיעור או שאני אעשה את זה בפועל? אז איחרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? שלח לי לפני רבע שעה, יהודי, סיפור שלא הכרתי אותו. עכשיו, נקרא אותו פה, כדאי, ראוי הסיפור. סיפור על הרב אלישע. אני קורא לכם את הסיפור. ממש, אני ראיתי את זה לפני רבע שעה פעם ראשונה. רק שתבינו על מה אנחנו מדברים. שלח לי חבר מאופקים את סיפור המעשה שהתרחש כמעט לפני 12 שנה. לאחר תקופה, כך כותב החבר, לאחר תקופה של בירור אישי וחיפוש עבודה שתשלב פרנסה יחד עם חזון ואידיאל, מצא החבר, כלומר זה שלב מדובר, מסופר הסיפור, מצא החבר עבודה בבית ספר ממלכתי באופקים. יום אחד כשהרב אלישע הגיע ללמוד ביחד עם אנשי אופקים, מי שלא יודע, הרב אלישע היה שמואל הנביא, מגיע לכל מקום עם המונית, זה לא משנה אם זה 200 אנשים או אדם וחצי, זה בכלל לא משנה, יושבים לומדים, גם 10 דקות, גם רבע שעה, לא משנה. יום אחד שרב אלישע הגיע ללמוד ביחד עם אנשי אופקים, הוא יצא כדרכו מהמונית הלבנה, והגיש לאותו חבר עציץ ובתוכו רקפת. לחבר שמצא עבודה, הביא לו עציץ עם רקפת. זה בשבילך, כן אמר הרב, זה בשבילך, שמח שמצאת את משימתך. להציץ הצטרף פתק עם דף תפילה בשם משפחת האחווה, הרבה שחותם אחוה, אלישע חי והילדים. ראשי התיבות של בני משפחת וישליצקי, ומה הרב אלישע כתב בפתק? ברכת השם עליכם, להצלחת כל תפקידיכם ומשימותיכם, בהרחבת אופקיה של עשייתכם עם כל בית ישראל. החבר שמח, הניח את העציץ לשולחנו במקום העבודה. מי מאיתנו היה מגיע לשיעור עם עציץ למישהו שמצא עבודה, שמשלבת חזון מפרנסה, והוא חיכה לה כל כך הרבה זמן? מישהו מאיתנו בכלל היה חושב על זה? מישהו מאיתנו, כאנשים שעוסקים בשליחי ציבור עסוקים, אנשים עסוקים שעוסקים בשליחות ציבור, היה לו זמן ללכת לחנות פרחים, לקנות לו את העציץ הזה? אני אומר על עצמי לפחות. לכאורה אתה עושה דברים הרבה יותר חשובים. הרב אלישע היה לו זמן. דרך אגב, הרב אלישע, כל מי שהיה פוגש אותו, היה מרגיש שבזמן שהוא איתו, הוא רק איתו. העולם עוצר מלכת, אבל הוא בדרך לפגישה עם ראש הממשלה. לא אומר כלום. בדרך לשיעור, לא יודע איפה, לא אומר כלום. אני עכשיו איתך. 100% איתך. בנפש, 100% אני איתך. קיצור, אז יפגיש לו את העציץ עם הפתק הזה. טוב, החבר שמח הניח את העציץ לשולחנו במקום עבודה. לימים, נכנסה למשרד מזכירת בית הספר, הביטה בעציץ ואמרה, לא יודעת מי הביא לך את העציץ, אבל מה שבטוח שהוא בעל ענווה גדולה. מידת הענווה. הרב אלישע, כל השיעורים שלו, חבלי משיח, ומידות, ובעיקר מידת הענווה. לשאלת החבר הנפעם, שאל, את מכירה אותו? מניין ההבחנה הזו, איך את יודעת שמי שביא לי את הפרח הזה, זה... הוא בעל ענווה, מיוחדת. בעל ענווה גדולה. ענתה המזכירה הזאת, אין לי מושג על מי מדובר, אני לא מכיר את הנפשות הפועלות. קיבלתי את זה ממש, נשלח בשעה 10:20, ראיתי זה בשעה 10 דקות לפני שהגעתי לפה, ב-11:20. אז אומרת המזכירה, ענתה, רקפת זה פרח שמסמל ענווה, הראש שלה תמיד מורכן. נכון, הרקפת היא תמיד רכונה. מתשובתה הבין החבר את הביטוי השגור של רבנו הרב אלישע על אנשי הערים הטבעיות, מה שדיברנו מקודם. רק מי שחי בטבעיות, באופקים, יכול לראות רקפת ולחשוב על ענבה. שאלתי את עצמי כשקראתי את זה, האם אני פעם חשבתי על הדבר הזה? התשובה היא ממש לא. הרב אלישע נגע בנקודה הפנימית של היהודי הזה, הביא לו הציץ, כתב לו פתק, חיזק את דרכו, ודווקא רקפת. מה אתה אומר, כבודו? זה סיפור שמתאים לרב אלישע, אה? לא, כבודו שביקש ממני שאשור יהיה לרב אלישע. לא יאומן. לא יאומן. אבל כמו שאמרנו, הרב אלישע לא רק היה לב. הרב אלישע היה מוח גדול. והוא ידע, מה שהוא ניסה לעשות, זה איך מתוך הנקודה הליבית הפנימית שהוא כל כך האמין בה, ה-DNA האלוקי שבעם ישראל, הקדושה הישראלית, הטוב הישראלי, הטהרה הישראלית שנמצאת בכלל ובפרט ישראל, מתוך זה לרומם את זה, ולהכניס את ההשקפה שעתידה להיות גלויה לכל בעתיד, כבר לגלות אותה עכשיו. ולכן הוא כל כך השקיע בדפי המקורות ובלימוד, כי אי אפשר להסתפק רק באמונה בלב, אמונה של ה-DNA האלוהי מלמעלה למטה. צריך לתת לזה מילים, לתת לזה חוכמה, לתת לזה שכל. ולכן, אומר הרב, אני ממשיך אצלנו, לפיכך, כל זמן שהשקפת העולם השלמה הזאת עוד לא גלויה, אז בינתיים אנחנו, במרכאות, שייכים לחוש האמוני, רק בחוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד, מכירים בו הלבבות, ובפרט ההמון, הרב אלישע סלד מכל מי שמגדיר את עצמו כאליטה. סלד מזה סלידות קיצוניות. הוא היה אומר בפרסיה מה שהיה אומר, ובשיחות בארבע עיניים היה מדבר מאוד חריף על הדברים האלה. תזכירו לי, בסוף ההקלטה פה, לספר לכם סיפור שנראה לי לא סיפרתי אותו אף פעם. ואני לא רוצה לספר אותו עכשיו בהקלטה, כי אלה שישמעו את ההקלטה יתחילו לחשב חשבונות על מה, מי הנפשות הפועלות. אז אני לא רוצה, אני רוצה לספר לכם את זה אחרי זה. אבל תזכירו שאני צריך לספר לכם סיפור. בכל אופן, אז והמון הגדול, שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, מקושר הוא באמונת אומן, וחי בה חיים עצמיים כביריים, חי בה חיים עצמיים כביריים. והרב אלישע שייך לחיים העצמיים הכביריים האלה. אבל כמו שאמרנו, יש פה חוכמה, יש בו בינה. הוא נבונה לב, לא כתוב רגישי לב, ולא כתוב חכמי או נבוני מוח. אלה שבנו את המשכן נקראו חכמי לב. כי להשרות שכינה אתה צריך לחבר את ההשקפה עם הלב, את החוכמה עם הלב, את הבינה עם הלב. הרב אלישע היה מסוג הנפשות שהם נבוני לב. ונבוני לב הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול, כלומר הרב אלישע שחיבר את האמונה הפנימית השלמה הזאת, היסודית הזאת שנמצאת בהמון בכל אדם ישראל, עם גודל המחשבה וגודל גודל האמונה. אז נבוני לב הם מנסים לחבר כל הזמן את להכניס לעולם העכשווי שלנו את מה שעתיד להיות בעולם העתידי. וכל זה כדי להוציא מכוח לפועל את הנקודה הפנימית שיש בתוכנו. אז הוא נבונה לב, הרב אלישע אחד מהם. הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות, תראו איזה משפט, מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור עולם של עתיד. מה הנועם העתידי? הרב אלישע היה אדם מאוד נעים, מאוד נעימות, מאוד אמון, מאוד אמונה. מאיפה הגיעה הנעימות הזאת? אומר הרב מהפסוק והינועם, מהתפילה והינועם, והינועם השם עלינו, שנאמרה, אומר רשי על החומש, שנאמרה בזמן ששרתה השכינה במשכן, אחרי בניין המשכן, והינועם השם עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מה כתוב הפסוק הזה? והינועם השם עלינו, חלק ראשון, הנועם של הקדוש ברוך הוא עלינו, הוא שם בנו DNA של אמונה, DNA של קדושה, DNA של טוב, DNA של סגולת ישראל. וצריך להאמין בזה ולזהות את זה לגמרי. תודה רבה, יבדו חמי. תודה רבה. אז קודם כל, והינו עם השם עלינו, מלמעלה למטה. בית, מה עם האחריות שלנו? מה עם המאמצים שלנו? ומעשה ידינו כוננהו. יש מעשה ידינו. ואנחנו צריכים להוציא מהכוח לפועל את עצמנו, השקפת העולם מלמטה, היא חושפת את האמונה הפנימית שבחור שם בנו מלמעלה. והסיום של הפסוק הזה, מעשה ידינו כוננהו, מעשה ידינו סליחה כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. כוננהו של מי? כוננהו את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מחברים עולם עליון עם תחתון, את הדין האלוהי שקדוש ברוך הוא שם בנו מלמעלה. שם בנו. עם האחריות שלנו מלמטה, והרב אלישע הזה היה עומר החיים שלו, החיבור בין שני הממדים האלה. אז מעשה ידינו לא רק כונן עלינו. מעשה ידינו כוננהו. זה תנו עוז לאלוקים. זה כביכול מכונן את מעשה השם. כביכול. זה הנועם שאמרו בהשראת שכינה. אבל מי יכול להיות שייך לנועם הזה? לנעימות הזאת. רק מישהו חכם. לב. הוא נבון. לב. זה מתחיל מחוש האמונה הסמוי מן העין. ומתברר על ידי השקפת העולם העמוקה. לכן, והוא נבוני לב הולכים סחור סחור. ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון, אשר לאור עולם של עתיד לעתיד, אנחנו נגלה את הנעימות הזאת, השלמה הזאת. והוא נועם השם, המתבקש בכל שכלול של קדושה. כמה רב אלישע פה היה מדבר על זה, פה במכון עם בעלי תשובה. שמצד אחד, ועמך כולם צדיקים, ואתם צריכים להאמין בעצמכם, והקדוש ברוך הוא נמצא בקרבכם, גם אם כל רקע החיים שלכם היה הפוך לגמרי, ומי יודע, איזה משקעים יש שם, וכו'. תאמינו בגרעין הפנימי שלכם. בית, צריך להתחיל לעבוד, להתקדם, להתפתח, ללמוד תורה, לעבור תהליכים ארוכים ועמוקים. לכן כל שכלול של קדושה דורש נעימות. וכל נעימות כדי שהיא תופיע דורשת חוכמת לב, בינת לב. דורשת אמונה גמורה בסגולת ישראל וחשיפה עמוקה דרך השכל האלוקי התורני שלנו, של אותה נקודה פנימית. רק נסיים עם המשפט הזה. והוא נועם השם המתבקש בכל שכלול של קדושה מיסוד תפילתו של משה בשכלול המשכן, והיא נועם השם עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. אני יכול לספר לכם סיפור אישי, בזה אני מסיים, אני אספר לכם את הסיפור ללא הקלטה אחר כך תכף. כשביקשו ממני להקים ישיבה באשקלון, שברוך השם אנחנו עכשיו בשנה התשיעית שלה, אז תנאי ראשון אמרתי בבית של הרב אלישע. עם הרב אלישע. הישיבה הוקמה בבית של הרב אלישע בסלון, עם הרב אלישע. ותנאי שני שלי היה שבפתיחה, בישיבת הפתיחה לאנשי אשקלון, שהולך לקום שם ישיבה כמה חודשים לפני שהוקמה הישיבה, הרב אלישע יהיה. והרב אלישע היה. למה? כי בלי הרב אלישע זה לא ילך. זה פשוט לא ילך. יש לי משהו לספר לכם בדמעות. הישיבה עברה משכונה אחת באפרידה, משכונה אחת באשקלון, לשכונה אחרת. שכונה כביכול שהסוציו-אקונומי שלה פחות גבוה מהשכונה שהיינו. ברוך השם, קיבלנו מקום רחב ידיים, מכובד מאוד, ברוך השם. שבוע שעבר, עשינו הכנסת ספר תורה. לישיבה, למשכן החדש. ואנחנו הולכים ככה, אנחנו חודש וחצי שרה כל שם. ואנחנו הולכים ככה במעלה הדרך עם התזמורת והריקודים והספר תורה, ויוצאים אנשים מהבתים וזורקים סוכריות, אנשים פשוטים. אמרתי לעצמי, הרב אלישע פה. פה! זה הרב אלישע. איך מצד אחד ישיבה, עם כל העומר הרוחני שלה ועומק הדעת שלה, כמה שאנחנו יכולים, בלי גאווה, משתדלים. איך היא מתחברת אל הציבור. בפשטות. בפשטות. זה באמת מכוח הרב אלישע. ככה אני מרגיש. טוב, אז שיזכה ללכת בדרך הזאת, שיהיה נועם השם עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אמן.